אלא אפשר להגביר את זה מאוד, מאוד קשה לדבר כך. רוב המפרשים כולם מפרשים שפרשה זו באה להזהיר על חוקת התורה. שכן הגמרא אומרת על הפסוק, זאת חוקת התורה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. והאמת ששאלו ראשי הרבי את הפירוש הזה, שאלו הרי לכאורה, כל התורה היא חוקה. תפילין זה חוקה, קריאת שמע זה חוקה, ציצית זה חוקה, כל שאר המצוות, חוץ ממצוות שהם בין אדם לחברו, הם כולם חוקה. למה דווקא תפס בפרה אדומה שזאת חוקת התורה? אלא אם נתבונן, נראה שיש כאן עניין גדול מאוד. הרי ידוע שבגזרות שנת תתנו לפני למעלה מ-700 שנה, 800 שנים ויותר, נגזרו הרבה גזרות על ישראל. אותו הדבר היה בזמן שנת תח ותת, בזמן הגאון השח, ואז חיברו קינות ליום שישי פרשת חוקת. וכך אמרו שהפרשה הזאת היא הגורמת שחס ושלום התורה דורשת את עלבונה. בגלל שלא למדו תורה מספיק ולא כיבדו את התורה כמו שצריך, אז קרה מה שקרה. ולכן גזרו תענית שווה, המגן אברהם מביא, שככה היו נוהגים. ביום שישי פרשת חוקת היו עושים תענית. ושאלו בחלום, כך הוא כותב, שהסיבה הייתה בגלל הפרשה, לא בגלל התאריך בחודש. על פי שזה היה תאריך עברי, אבל זה בגלל הפרשה שהיא פרשת חוקת. אז מכאן למדנו כמה צריך להיזהר ולשמור את לימוד התורה, שלימוד התורה יהיה כהוגן כמו שצריך. כי אחרת התורה דורשת את עלבונה. עכשיו, מה זה קשור לפרה אדומה? זאת חוקת התורה, וקחו אליך פרה אדומה תמימה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נחילה, זה מים קרים, אני לא יכול בקרה. אז זו השאלה שנשאלה. התירוץ הוא פשוט. רבנו חיים בן עטר, תראו בפרשת כי תשא, וכן בעוד מקומות כתב, שידוע שהאבון הכי גדול הוא אבון ביטול תורה. ולכן אבון ביטול תורה הוא חמור מאוד.
איזה רמקוס? לא שווה. לא יכול לדבר. אין לי כוח.
שכן מובא במסכת שאנחנו לומדים אותה כל בוקר בחינה. כך אנחנו לומדים מסכת פאה, פרק א', משנה אומרת, ותלמוד תורה כנגד כולם. אומר הגאון מווילנה, וכשם שתלמוד תורה כנגד כולם, כך ביטול תורה כנגד כולם. ואומר הגאון, דע, שכל ימיי הייתי חוקר ודורש. כשמקים אותו, הוא עובד. אומר, כל ימיי הייתי חוקר ודורש. מפני מה ביטול תורה כל כך חמור? ועוד, הוא אומר, יש כל כך, היצר הרע נלחם מאוד. בכל כוח ובכל דרך איך לעשות ביטול תורה. הפירוש הפשטי הוא בגלל שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כלומר, העולם עומד על התורה. אז היצר הרע, הרי הוא רוצה להחריף את העולם. הוא לא רוצה בקיום העולם, הוא רוצה לקטרג. אז במה הוא יכול עלינו? בלימוד תורה, שהוא מבטל את האדם בלימוד תורה. אומר הגאון, עד שיום אחד כשהייתי בחור, ראיתי שני עשירים גבירים גדולים, שפגשו זה את זה אחרי כמה שנים שלא התראו, ועמדו באיזה מקום שזה היה כמו מחסן, מקום תת-קרקעי. אין שם תנאים, לא אוויר ולא אור, ולא איזה מקום לשבת, כזה מקום צר וצפוף, והיו כפופים. אומר, ראיתי אותם כמה שעות מדברים זה עם זה מדברים בטלים. ואז הבנתי מה זה היצר רע של ביטול תורה. כי היצר, כמו שאנחנו יודעים, שלימוד תורה הוא כל כך חשוב, שאין לך דבר הגדול יותר מלימוד תורה, שכן הגמרא דרשה על הפסוק, מקום אחד אמר, כל חפציך לא ישבו בה. פסוק אחר אומר, כל חפצים לא ישבו. כאן בחפצי חפציך, מה אדם מביא, אבל אם טוב, יודע, מה עושים, ידים, סילן, זה אומר, איך תדע, שכמה שאתה תחפוץ, תדע לך לא שווה כלום מול לימוד תורה. אבל להגיד את אומר, אבל מצוקם, אחד פתק של מוצצים, אחד פתק מה, המות השני של הפסדים, מהכל. אתה רוצה לעשות מילות חסות עם העולם, אתה רוצה לעשות מילות חסות עם שמוקח, חולים וכדומה, כדי שיהיה להם טוב. אין כמו עולם, אין מציל מהכל. לכן אמר, בכל חפצים לא יוצא שמיים להגיע עד של תורה. תורה ועוד בעיני הקדוש ומה מאוד. כך שלימוד תורה גדול מאוד. המיתור תורה הוא העבון הכי. זאת אומרת, אנחנו רואים ירושלים את העבודה זרה ומדבר על אנחנו דבר ואומר כך, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכים, ולא ויתר על ביטול תורה. אומר אדוני, על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי. אומר הרב, אותו דור, אומר הירושלמי, דור של חורבן בית המקדש, בית ראשון, ידוע שהיה שם עבודה זרה. תראה, הנביא ישעיה כמה צועק ואומר, עושה הפסד, נסח, עושה לעץ וכו'. הנביא ירמיה איך כותב שבקרבו יושים אורבו, איך היו רוצחים אחד את השני, וכן אחרי זה כתוב, איש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קודשי. היה בהם את כל העבירות. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא שואל, דבר זה נשאל, על מה עבדה הארץ? אמר לו, על עוזבם את תורתי. עוזבם את תורתי, לא, לפי שלא ברכו בתורה תחילה וסוף. מה פשט? לא ברכו בתורה תחילה וסוף. למדו תורה, אבל לא ברכו בתורה. זאת אומרת, כשאדם היה מברך את חברו, אומר לו, תהיה בריא, תהיה עשיר, תזכה לבנים חשובים שיהיו נחשבים בדור, תזכה לזה, אבל לא מברך בתורה תהילה וסוף. זאת אומרת, לברך את חברו שתזכה ללמוד תורה, תזכה להרבות תורה בישראל, תזכה לבנים שיהיו גדולים בתורה ביראת שמיים. אני זוכר שהיינו ילדים, שהיינו הולכים לרבנים, שאם זה בחגים או בכל מיני הזדמנויות שיברכו אותנו, מה היו מברכים? שתזכה ותהיה גדול בתורה ביראת השם תאורה. זו הברכה האמיתית. זה הדבר שצריך, שאנחנו צריכים לדעת, לשאוף אליו, בפרט בדור הזה שלנו. נתרבו ברוך השם בני הישיבות, נתרבו אנשים חרדים לדבר השם, אבל החשק, האהבה, הלימוד של הדבקות בתורה, זה מעטים. אני לא אומר שאין, יש, אבל מעטים מאוד. ואתה לא רואה את זה. איך אנשים מבזבזים זמן על דה ועל הה ועל... אני אספר לכם מעשה אחד קטן, שמזה נלמד איזה מוסר השכל. אני זוכר שהייתי בחור צעיר, אולי בגיל 15, משהו כזה. היה איזה אברך אחד בישיבה. אנחנו בפורת יוסף היינו לומדים גדולים וקטנים. כאילו אתה אומר מי שברך, אז אתה מבין, אתה זוכר את פורת יוסף, זה היה ממש. היית רואה שם מזקנים בגיל 100 עד ילדים בגיל 10. היו כולם לומדים באותה ישיבה. כמובן, כל אחד בכיתה שלו, כל אחד בקבוצה שלו. אבל היינו מתאספים בשעת התפילה, תאר לך שאתה עומד להתפלל, ואתה רואה במזרח, עומדים איזה 30-40 זקנים, עם גלימות ומצנפות, ואיך הם מתפללים, איך קוראים, איך משתחווים, איך אומרים שמע ישראל, זה לבד היה מוסר. לא היינו צריכים ספר מוסר. אני זוכר כשהיו, אם היו מבקשים מאיתנו בתור ילדים לעלות למעלה, לקרוא לאיזה מישהו או למסור לאיזה מישהו איזה חפץ, תאמינו לי, היינו אומרים שיר המעלות בדרך. היינו מפחדים, נכנסים בפחד ובאמה. כי החכמים היו מסתכלים עלינו. מה אתה רוצה? מי זה בא? מי זה הילד הזה מסתובב פה? מה הוא רוצה? לאן הוא הולך? אז כל כך הייתה אימה ופחד. היה הדרת כבוד לחכמי ישראל. וכך הייתה האווירה. היום בעוונות הרבים, בעקבתה דמשיחה, המצב לא אצל כולם חס ושלום. אצלכם זה ודאי כהוגן, אבל צריך לדעת איזה מצב היה. אז היה מעשה שהיה איזה אברך אחד שהוא היה בישיבה. והאברך הזה, אני הייתי הולך ברחוב עם מור אבי עליו השלום. הוא חזר מאיזה רופא, היה ביקר אצל איזה רופא, היה לו איזה בעיה רפואית. אז האברך הזה פגש אותו ואמר לו, בבקשה, נולד לו ילד. והילד עדיין קטן, עוד פג צעיר. ושמו אותו בפגייה. אז עוד לא היה טיפול נמרץ, לא היה משוכלל כמו היום. והילד, בבקשה, אם אתה יכול, זה כאן, הבית חולים כאן קרוב, זה הביקור חולים בחוף שטראוס, אם אתה יכול לגשת לעלות, אנא ממך, והיה בוכה, ממש בוכה, מוריד מעות, זה הילד הראשון שנולד לו, אני מבקש, תברך את הילד הזה. אז אבא אמר, בסדר. הוא היה בן כה, היה לומד, היה לומד בדרך, גם איתי היה לומד, היה לומד בינו לבין עצמו, איתי, עם כל מי שהיה. אז אמר, אני אעלה, בסדר. עלה למעלה, ניגש לחדר, אז התברר שבדיוק היה ביקור רופאים שם בחדר, אז ביקשו להמתין בחוץ, אז הוא חיכה בחוץ, אבל ישב שם על הספסל, והיינו לומדים יחד, חוזר על הסוגיה בגמרא. תוך כדי שהיינו לומדים, האברך הזה מסכן היה בלחץ גדול מאוד, והיה הולך ובא במסדרון. הולך ארוכות וקצרות, הולך ובא, הולך ובא. טוב, אני רואה שאבא רותח כולו, לא יודע מה שיש לו. אז קרא אותו, בוא הנה. אמר לו, כן, מה אתה עושה? אמר לו, אני מחכה לרופאים. אמר, לא, אבל מה אתה עושה עכשיו? אתה מחכה לרופאים, מה אתה עושה? אמר לו, אני ממתין, אני לא יודע מה. אמר לו, איך אתה מבטל תורה? אתה יודע שהילד נמצא כעת בין חיים למוות. איך אתה יושב בשקט? תלמד, תשב, תיקח ספר, שב, תלמד. אמר לו, תאמין לי הרב, אני לא יכול ללמוד מרוב צער, מרוב מתח. אמר לו, טוב, תגיד תהילים. אמר לו, גם תהילים אני לא יכול להגיד. מרוב צער, אני אפילו פסוקים, לא יוצא לי בפה. אמר לו, תהילים אתה לא יכול להגיד? אז תגיד א' ב', זה גם תורה. אז הוא שתק, לא היה לו מה לענות. אבל אני שמעתי את זה, נדהמתי. תראה מה זה ביטול תורה נחשב, אפילו רגע אחד. אומר לו, הילד נמצא בסכנה, אתה רוצה שאני אברך אותו. ואתה יושב, ותל את הזמן, הולך ובא, הולך ובא, מה זה? ראיתי אותך כבר שלוש פעמים, הולך ובא. בסוף נכנס בפנים וברך אותו, ויצא משם. אבל יצא משם, אז הבנתי מה זה עניין של ביטול תורה, אפילו שאדם נמצא, איך הגמרא אומרת, במסכת צמחות, אפילו בשעת מיטה, רגע לפני מיטה, דנים אותו מה הוא עשה באותו רגע, בכל רגע ורגע שאיבד מזמנו. זה נורא והיום. כמה, תראו, הרשש עליו השלום, שהיה קדוש ישראל, רבנו שר שלום של רבי, זכותו תגן עלינו ועל ישראל. הוא עליו השלום, איזה מסירות נפש הייתה לו, איזה אהבת ישראל הייתה לו, כמה סיפורים יש עליו, איזה הנהגות, איזה קדושה, חסידות, משהו פלא פלאים. והיה מתנהג בפשטות, סיפרו עליו שהיה שמש שם בישיבת בית אל, שהשמש היה צריך להעיר את כל החכמים בחצות, לבוא לשבת, ליטול ידיים, לברך ברכות התורה, לשבת ללמוד תורה עד אור הבוקר. אז יום אחד ראה שהשמש עייף מאוד, ונרדם. מה עשה הרשש? הלך בעצמו, לקח את הפנס של המנורה של שמן, ותלויה עם איזה ברזלים, עם איזה, אני יודע, איזה חבל שעשוי מברזל, והלך, הסתובב הוא בעצמו, והעיר את החברים. והם לא שמו לב, היו בתוך שינה, חשבו שזה השמש. אחרי זה באו, ראו שהשמש ישן, והרב היה. אז הבינו שהרב העיר אותם, כל כך היה מתנהג בפשטות ובאיזו חסידות קדושה מאוד. אז יש שם המעשה עליו ידוע, זה מובא בספרו נהר שלום. ספרו נהר שלום זה ספר נורא והיום, ענק שבענקים, כולו קבלה ואיזה סודות, כל מילה ומילה צריכה פענוחים, עד פענוחים, עד פענוחים. משהו פלא פלאים. והוא עליו השלום, שנה אחת ביום ראש השנה, הרי אנחנו נמצאים כבר שלושה חודשים לפני ליל ראש השנה, כמה אנחנו צריכים להכין את עצמנו, בפרט אחרי מה שעבר עלינו ועובר עלינו בימים האלה, לא פשוט. אז הרשש, עליו השלום, ביקשו ממנו להגיד דברי תורה, התעוררות לפני תקיעת שופר. אז תארו לכם, מה אפשר לומר לחסידי בית אל? אלה אנשים קדושים, זה לא אנשים מהעולם הזה. היו מספרים עליהם שכשהיו יושבים ללמוד, ואם היה מהחלון, איזה בחצר, ילד, מרעיש, או איזה רעש של איזה, היו מבקשים שיש שקט מוחלט, כי הם צריכים ריכוז מלא כדי להבין וללמוד את הסוגיות העמוקות שהם עסוקים בהן. אז ביקש הרשש, ביקשו ממנו, אמרו לו, הרב, יגיד לנו מוסר. אמר, אני אגיד מוסר? מי אני שאגיד? זה שמענו את המעשה מהגאון ראש הישיבה רבי עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה. אז אמר, בואו נתחזק עבודת השם, כל אחד יודע, לב יודע מרת נפשו, כל אחד יתקן מה שיתקן, ואנחנו נקבל עלינו תשובה, מצאת עשו של התשובה, ובואו נתקע בשופר ונכוון את הכוונות שצריך. למחרת, יום שני של ראש שנה, באים לתקוע, אז אמרו, הרב לא ידבר, פתאום ראו שהרב כבר, עוד לפני שהגיע הזמן התקיעות, עמד ליד הטבע, ואיך שהגיע לפני שהתוקע בא לתקוע, דפק על הטבע והתחיל לדרוש. ודיבר דברי תורה איזה יותר משעה. איזה דברים, והדברים שלו כתובים בספר נהר שלום. מוסר ליום ראשון של ראש השנה. תראו את זה, יש את זה בספר שופר בציון, העתקנו את אותו מילה במילה. שמה הוא מתחיל כך, האדם על כל הרגעים הוא נידון, ודנים אותו בעולם האמת על מה הוא הוציא כל רגע ורגע מהחיים שלו. כל מעשיך בספר נכתבים. ושם הוא מעריך ואומר, מדבר על זה, על מה עבדה הארץ, על עוזם את תורתי, כמה אבונות, איזה אבון זה, אבון ביטול תורה, הוא כנגד כל האבונות כולם. מדבר שם גם על דברים שבין אדם לחברו, שקר ומרמה ושנאת הבריות וחמדת הממון ועוד. הוא מביא שם ארבעה דברים ראשיים שיש לאדם בתיק שלו, כל אחד מאיתנו. הראשון זה רדיפת התענוגים, זה אחד. אחר כך יש הגאווה, שרדיפת הכבוד, זה גאווה. שלוש, שיחה בטלה, שאוהב לדבר, שאדם הנאה מעצם הדיבור, כמו שאמרנו, הגאון מווילנה אמר, שעצם הדיבור של אנשים בעלי בתים, הם מדברים, יש להם הנאה, מה הרווחת? שום. הרווח הוא של יצר הרע, נטו. ואחרי זה, הדבר הרביעי, הוא מביא העצלות. שאדם עצל, קם בבוקר, עד שהוא מתעורר, עד שמשפשף את העיניים, ועד שהוא קם, ותראה שולחן ערוך כותב, התגבר כארי לעשות רצון ברו. אז הוא מדבר שמה על ארבעת הדברים. הנה אומר ארבעת הדברים העיקריים שאדם צריך. ושמה הוא מעריך, ומדבר על ביטול תורה, והעריך מאוד מאוד מאוד. אחרי זה עשו, היה התעוררות גדולה, ועשו את תקיעת שופר. שיצאו מבית הכנסת, חזרו לביתם, היה אומר לי מורבי שהם היו מתחילים בעלות השחר ומסייבים בחצות היום, עד כדי כך. ככה לוקח להם זמן, כל הכוונות שהיו מכוונים, פעל בי שהיו מקצרים בפיוטים ובשאר הדברים, אבל בתפילה, בכוונות התפילה היו מעריכים מאוד מאוד. קיצור הדברים, שאלו אותו את הרב בדרכם לבית, הרב, מה עלה בדעתך? אתמול התחננו וביקשנו ממך לדבר מוסר, למה לא דיברת? והיום אתה, בלי שנשאל אותך, בלי שנבקש ממך, עמדת ודיברת. אמר להם, תדעו לכם, שבאו אליי בשמיים בתלונה בלילה, באמצע השינה, באו אליי מהשמיים ואמרו לי, תגיד, וכי אתם, חכמי הקבלה, לא צריכים לשמוע מוסר? מה, רק אנשים פשוטים, המוני העם צריכים לשמוע מוסר? גם אתם צריכים לשמוע מוסר. אומר, אמרתי, אם בשמיים הקפידו, סימן שצריך ל... אומר, וזה מה שהיה גם ידוע, הרב חידה כותב בספרו שם הגדולים, שם על ספר ראשית חוכמה, כותב ספר ראשית חוכמה, הוא ספר גדול מאוד ויקר מאוד, שאדם, כל מי שלומד בו, אין ספק שיתנוצץ בו רוח הקודש. לא הכוונה רוח הקודש לדעת עתידות, כמו שיש היום בבות ומגידים עתידות. לא. הכוונה רוח הקודש, רוח של קדושה, שכל דבר שהוא יבוא לעשות, יעשה את זה בקדושה ובטהרה. והוא כותב שם, ממשיך וכותב, שידוע על הרשל, רבנו שלמה לויה, היה גדול בדורו, ענק שבענקים. איזה תקיף, מי שרואה את ספריו, ובעיקר ים של שלמה, חוכמת שלמה, שוט מהרשל, איזה תשובות, איזה חריפות, איזה לפעמים, אם יש איזה סברה שהוא לא מקבל אותה, איך הוא מתקיף אותה ואיך הוא מפרק אותה לגורמים ולחלקים. אז רואים את התקיפות שלו ממש כאחד מהראשונים. עד כדי כך שהוא כותב בכמה מקומות, בעיקר גם בבבא מציעא, הוא כותב, תתי לי שכאשר הוא ילך לבית עולמו, יצא ראשי לקראתי ויקבל את פניי, בגלל שהצלתי אותו מבין שני הראיות אלה בעלי התוספות שהיו מקשים על דברי רש"י ודוחים את דבריו, ואני הייתי מיישב אותם. אז רש"ן היה תקיף מאוד, חזק, והיה לומד תורה, היה ענק שבענקים, היו מריצים מילה ויגרות מכל העולם, עד כדי כך שהרמה באה להגעה לשולחן ערוך, שהיה יושב בקרקה, היה כפוף אליו, הוא שולח אליו מכתבים ואפילו מוכיח אותו על איזה פסקים שלו, על איזה עניינים שהוא כתב אותם. אז הרש"ל, כך כותב הרב חידה, שכר לו זקן אחד, זאת אומרת תמיד חכם חשוב, שכל יום אחר תפילת שחרית היה אומר לו שיחה מוסרית, והיה עומד הרש"ל עם הטלית והתפילין כפוף, עומד על העמוד ליד הסטנד ועומד כפוף, שומע אותו משך יותר מחצי שעה ומוריד דמעות, והוא אומר לו מוסר, 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 מוסר. ככה היה כל יום, והיה משלם לו שכר על זה. והנה יום אחד, רק כתוב שם, יום אחד הרש"ן איחר לבית הכנסת. היו מתפללים בנץ וחמה, אבל הוא לא הגיע בזמן, הגיע סמוך להודו, אחרי הודו ברוך שאמר, הגיע ואין לו מוסר, סיים את השיחה, מה לא סיימת? מה כן? מה לא, אתה לא מילא את תפקידך היום. למה? אני נתתי לך מוסר כמו כל יום. אמר לו, לא הוכחת אותי על זה שאני היום איחרתי לבית הכנסת, אני חיכיתי לשמוע ממך מוסר על זה. מה לא, על זה אני אוכיח אותך? מה לא, כן, למה לא תוכיח אותי על זה? עשית דבר שלא כהוגן, הגעתי מאוחר. אמר לו, כשאתה נכנסת היום לבית הכנסת, ראיתי איתך, מלווה אותך, רבנו תם. מעולם האמת בא, והיה מלווה אותך. אמרתי, אני אוכיח אותך על שאיחרת עם רבנו תם בעצמו בא איתך. אז אומר לו הרש"ן, מה, אתה ראית את רבנו תם? לא כן. ולכן לא הוכחתי אותך. מה לא, אתה צודק. בוא אני אגיד לך מה היה. אני הייתי יושב בבית, יושב עוסק בתורה, הרבה פעמים כותב שהוא היה יושב כל הלילה, יושב לומד תורה. אומר, הייתי עוסק בתורה, והנה, לפנות בוקר, ראיתי איזו קושיה גדולה בדברי רבנו תם, שהוא כתב וחלקו עליו, הריבן ואחרים חלקו עליו. אפילו שהיו בני משפחתו, אין עניין, בתורה אין חנופה, האמת אהובה יותר. אז התקיפו אותו. אמר הרש"ן, ודאי רבנו תם היה אדם גדול. מה שהוא כתב, הוא ידע את הקושיות האלה. מה הוא יתרץ אותם אם יגידו לו? אז ישבתי וטרחתי והגעתי, חיפשתי בספרים, בתלמוד ועוד מקומות, וישבתי את דברי רבנו תם ורשמתי אותם. ובגלל זה איחרתי. ואז, כיוון שהוא עשה כן, שהוא הוכיח שרבנו תם צודק בדבריו, אז רבנו תם ירד מהעולם העליון והיה שמח, וליווה אותו. וליווה אותו, נכנס אותו לבית המדרש. אז הוא אומר, מפה תראה, אומר הגאון חידה, שאפילו גדול בדורו כמו הרש"ל, היה זקוק למישהו שיגיד לו מוסר. ככה מעלה של לימוד מוסר. ולכן תדעו שככה היה מנהג בירושלים. למשל, אנחנו אומר לכם, למדנו בישיבת תורת יוסף. אני זוכר משהייתי ילד, אני מגיל 9.5, אבא הכניס אותי לישיבה. לא היינו פותחים את הגמרא בבוקר, ב8:30 בבוקר, עד שלא מתחיל קודם רבע שעה מוסר. והיה מותר על כל תלמיד כל יום להכין איזו שיחה מוסרית של רבע שעה, 20 דקות, באיזה נושא שיהיה. מכל מיני ספרים שפרי מוסר, כל אחד היה מכין, והיה כותב את זה על דף, וקורא ואומר, משמיע את דברי המוסר, וכולם שומעים, אחרי זה מתחילים ללמוד. ככה היה הסדר. וככה היה גם אצל המבוגרים, הזקנים, כולם, לומדים מוסר. כי הפסוק אומר, באין מוסר, יתברע עם. זה אחד הדברים שחסרים לנו היום בימינו, בעוונותינו הרבים. זה שמה, סיפר לנו רבי עזרא עטייה על הגאון, הרב רבי יוסף ידיד הלוי. נספר לכם מי הוא היה, כדי שנדע מי היה האיש הזה. רבי יוסף ידיד הלוי הוא הראשון שהקים את בית הדין של הספרדים בירושלים לפני למעלה מ-100 שנה, בערך 120 שנה. ושם, אם תשימו לב, ספר הליכות עולם שכתב מרן עליו השלום, הרי הוא כתב אותו על הספר בן איש חי. אז הוא סיפר לי פעם איך היה המעשה שעלה בדעתו לכתוב הגאות על הספר בן איש חי. הוא אומר, היינו יושבים בבית הדין בשכונת הבוחרים, בבית הדין של הספרדים. והיה אב בית הדין בהתחלה היה רבי יוסף ידיד הלוי. אחר כך הוא נפטר, שמו את הרב שלמה לניאדו, היה ראש ישיבה של פורת יוסף. נפטר, אחר כך שמו את הרב רבי עזרא עטייה, גם הוא ראש ישיבת פורת יוסף. וכן הלאה היו, ומרן היה אחד הדיינים הצעירים שהיה יושב שם בבית הדין. אז הוא אומר, לא היה לנו, היו יושבים רק בשני וחמישי, ולא היה מצוי הרבה דיני תורה. איפה עד שיש איזה דין תורה פעם בכמה זמן? אז מה היו עושים? אז הוא בזמן שהיו כאילו בטלים מהמלאכה של בית הדין, היה לוקח ספר בן איש חי ולומד. כי זה סעיף, סעיף, סעיפים קצרים, נושא, או אתה יכול לעבור מנושא לנושא. אז היה מיד במקום, מגיע ומחדש מה כתוב על אותו סעיף, מה זה, והיה כותב על זה. היה לו איזה קונטרס, מחברת, רושם שם. אומר, בין אלה ימים נפטר הגאון רבי יוסף ידיד הלוי. מה היה איתו המעשה? הוא הגיע מחלב בסוריה. הגיע מחלב, ואיפה היה גר? בצפת. הגיע מחלב, גר בצפת. והיה עני מרות. אברך צעיר, התחתן, יש לו ילדים קטנים, והיה מגדל אותם. אביו נפטר, ואמו הייתה אלמנה, הייתה גרה איתם. ואיפה הם גרו? בצפת, היה להם שם מרתף שיורדים כמה מדרגות, איזה 6-7 מדרגות, תחת האדמה, תחת הבית, שם היה גר. לא היה לא חלון ולא כלום, רק פתח. ושם היה גר, והוא היה יושב כל היום עוסק בתורה. ומחבר חיבורים. כתב כמה וכמה חיבורים, שו"ת ימי יוסף ועוד הרבה בהלכות ברכות כתב כמה ספרים, חושן משפט ועוד. קיצור, היה, ולא היה מה לאכול כמעט, ואמו הייתה דואגת מה יהיה איתם, האמא הייתה, אשתו הייתה מטפלת בילדים הקטנים. אז האמא אמרה, אני אלך לשאוב מים, למה? בצפת, שמה לא היה, אין להם כנרת ולא מעיין, היה רחוק בכפר ביריה, איפה קבור בניו בניו ידע, מאחורי זה, שם כפר ביריה, הייתה הולכת, לוקחת איתה פחים, שואבת מים, ומסתובבת בבתים של צפת, ומוכרת מים, כמה גרושים, מהגרושים האלה הייתה הולכת מפרנסת, קונה אוכל, מאכלים, בשביל הילדים שיהיה להם מה לאכול. והוא עליו השלום, היה הולך, קונה לו, לוקח לו שתי פרוסות לחם, פת כבר, לחם שחור, והיה שם עליו, אמר ככה, או גיבן או דק. גיבן זה גבינה, ג'בן, בערבית, או דק, זעתר. שם זעתר על הלחם, שם אותו, ואפילו חלון לא היה לו, או ארון, היה איזה כוך, חור בקיר, היה שם את זה בתוך החור. בבוקר היה קם לפנות בוקר, נוטל ידיים, לוקח את זה, שם בכיסו, הולך לבית הכנסת, מתפלל שם, שם הטלית, התפילית, הכל, יושב ולומד, וכשרעב היה אוכל את הסנדוויץ' הזה שהכין לו. טוב, והנה יום אחד הגיע הגנב לבית שלו, יודע, הוא הבית דין של צפת, אז בטח אנשים מפקידים אצלו כספים, אולי יש לו משקונות, יש לו פקדונות, חיפש, ולא מצא כלום, מצא את הלחם הזה, הגנב היה רעב, גנב לא ואכל את זה. קם הרב לפנות בוקר, חפש את הלחם, איננו. ואז הבין, ראה לפי המהפכה שיש בבית, שהיה פה איזה גנב, לקח לי את האוכל והלך, אומר, טוב, נשאר אותו היום בלי ארוחה. כל היום כולו. אחרי זה, יום אחד, הקימו את שכונת הבוכרים, לפני 130 שנה בדיוק, שנת תרן, תף רש נון, הקימו את השכונה, ועשו שם בתי כנסת, כמו שאתם רואים היום, שמוסיוף, צופיוף, אברהמוף, בבת אמה, ועוד. אז הקימו הכל, והקימו אפילו מושב זקנים גם. עשו מושב זקנים שם, אחר כך אמרו שחסר לנו ארמון, אם המשיח יבוא איפה יגור, נבנה לו ארמון. הלכו בנו בחוב עזרה, בניין מפואר מאוד, עשו אותו הארמון דעקת מלך המשיח. שיבוא מלך המשיח, יתגורר שם. והארמון הזה היה, הרי זה עשו אותו היום בית ספר, כבר התחלק לכמה חלקים, השם הרחם. קיצור הדברים, והיה הולך בשבת, היה יוצא מבית הכנסת, והיו הולכים איתו כל העדה הבוכרים, העשירים, הגבירים, הגיעו מתשכנת, והיו מתגעים. אחד היה אומר, הרב, אני קניתי השבוע את הבניין הזה כולו, זה שלי. הוא אומר לו, כן, אתה מה קנית? הוא אומר לו, אני קניתי את הרחוב ההוא, אני קניתי את הרחוב השלישי. ככה היו מספרים. אמר להם, אתם רואים את כל הבניינים האלה? כל הבניינים האלה שלי. הוא לא, מה פעמים הרב, מה זה שלך? מאיפה יש לך כסף? מה שלך? הוא אומר, מה שלך? שלך, שלך. מה יש לך בזה? אתה אוכל את זה? יש לך בזה איזה הנאה? זה דמיון. הבית הזה שלי, הבניין הזה שלי, הבניין הזה שלי, שמח בלב. אבל מה עשית? העיקר בעולם הבא, מה יהיה לך בעולם הבא? טוב, וככה המשיכו. היה ביום שבת, לקראת ערב, אז לא היה, בזמנם לא היה חשמל, היה רק פנסים שהיו דולקים על נפט. אז היה רק מנורת נפט אחת קטנה, מעל ראשו של הרב, היה מגיע ערב, היו באים מכל השכונות בירושלים, גם מהעיר העתיקה, ובאים שומעים אותו, היה דורש להם בעל פה, פרשת שבוע, איזה דברים מתוקים, נחמדים, חידושים שלא שמעתם אוזן מעולם. והיו נהנים ממנו הנאה עצומה מאוד. טוב, כשהיה מגיע, היה מגיע כבר זמן יציאת שבת, די, צאת שבת. אבל אנשים אומרים לו, הרב תמשיך, רוצים לשמוע עוד, באנו מרחקים, רוצים לשמוע אותך. היה רואה שהגיע הזמן, כבר תפילת ערבית, הגיע הזמן תפילת ערבית. אבל הוא היה רוצה לזכור עוד חידושים, היה לו מקטרת, היה לו כאחותה, עומד ליד המנורה, אומר, ברוך המבדיל בין קודש לחול, מדליק את המקטרת, מעשן, וואו, ואיזה חידושים היה מתחיל להגיד להם, הערים שלא שמעתם אוזן מעולם, משהו אפלה ופלא, פלא פלאים. והיה דורש להם, הרי זה הלך לעולמו, הלך לעולמו, אחרי פטירתו, ראה אותו בחלום, הרב נתן סלם. הרב נתן סלם, אם אתם מכירים, יש ישיבת מאור התורה, בירושלים, שמעתם, שם הרב אברהם סלים, הוא ראש הישיבה, זה אביו, הוא היה בן יחיד לאבא שלו. הרב נתן סלם, ראה אותו בחלום, את רבי יוסף ידיד. אמר לו, רבי יוסף ידיד, קודו אמרו נפטר, מה אתה עושה פה? אמר לו, כן, הוא נפטר. אני באתי להגיד לך מה. אמר לו, תגיד לי, מה קורה איתך שם באותו עולם? אמר לו, בוא אני אספר לך. אני הלכתי 3 ימים עד בית דין של מעלה. ובא מלאך אחד, ובא איתי הרב יהושע שרבני. הרב יהושע שרבני? מה הבא איתך? אמר, כן. והוא, היה לו נר שעבה בידו, והלך איתי, הלך איתו עד בית דין של מעלה. ושם דנו אותו, ופסקו את דינו, איפה הוא יושב בגן עדן, מה יהיה, מה יעבור עליו, מה זה. אמר לו, תגיד לי, נו, מה נהיה בדינך? אמר לו בערבית, אמר, אני אגיד לך דבר אחד, אליער התורה בתראי כתיר, מי שלומד תורה פה בעולם הזה, מתחשבים בו שם הרבה מאוד. תראי זה אדם שנותן לו סחורה בזול. ראינה, אז זאת אומרת, תן לי, תוריד במהר. אז אומר, תראי. אז אומר, מי שלומד תורה, נותן לו סחורה בזול. והתעורר. והנח אצל החכמים, אמר להם, מה זה המעשה הזה? אמרו לו, לא, זה לא רבי יהושע אשר רבני. זה מה שכתב רבי שמשון מאוסטרופולי עליו השלום. שמשון מאוסטרופולי אומר על הפסוק, גם כי אלך בגי צל מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. גי צל מוות, אומר רבי שמשון מאוסטרופולי, הוא גימטריה 850. יש 850 אולמות למעלה בדרך לגן עדן. וכל ה-850 תתן חדרים, הם כולם מלאים כלבים צמאי דם, שכשאדם נפטר לבית עולמו, הולך 3 ימים בחושך. ועל זה דוד המלך התנבא ואמר, גם כי אלך בגי צל מוות, גם אם אני אלך במקום ששמו גי צל מוות, ששם יש תתן חדרים, ששם השם ישמור, יש שם כלבים צמאי דם, ויכולים, מי יודע מה לעשות עם הנשמה, לא יירא רע, רע, אומר יש מתוכם 270 גמטריה רע, שהם הכי קשים, הכי מסוכנים. למה? כי אתה עמדי. שולח לו הקדוש ברוך הוא מלאך, כותב לו שם אתה על מצחו, ואז הם כולם פחדים ממנו, כל המקטריגים בורחים ממנו. אז כי אתה עמדי. אז מה התקנה? שבטך ומשענתך המה ינחמוני. אומר, עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני, יוצא אותיות יהושע. יש מלאך ששמו יהושע, שולח אותו הקדוש ברוך הוא, ונר שעבה בידו, וזה שבטך ומשענתך המה ינחמוני, שעבה, ואז מגיע איתו עד בדין של מעלה ומלווה אותו. אז אמר, מפה תראה מה זה מעלת מי שלומד תורה, מי שעוסק בתורה, כמה מעלתו שם הגדולה באותו עולם ואין כמוה. אז נחזור לפרשת חוקת. זאת חוקת התורה. כל הדברים שבתורה הם חוקה. אבל מה היה חוקת התורה, שהתורה תובעת את הלבונה? אומר רבנו חיים בן עטר עליו השלום, דע שידוע שיש לנו 7 מיני טומאות בעולם. 7. כמו טומאת נידה, טומאת שרץ, טומאת זבה, טומאת יולדת, טומאת מצורע, צרעת בגדים, צרעת בתים. 7 מיני טומאות. וכל אחד מהם 7 ימים. כתוב, הסגירו הכהן 7 ימים. וכן, הנוגע באמת לכל נפש אדם, יטמע 7 ימים. אז זה 7 ימים, ביחד זה 49 יום. כנגדם, יש לנו 49 ימי ספירת העומר. הוא אומר, תדע, למה המת הוא מתמה? תגיד לי, עכשיו אם צדיק גדול נפטר, הוא מתמה? כן. כהן, אם קיית מה לפי ההלכה, חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה. אם איזה צדיק הלך לבית עולמו, והוא נמצא בתוך בית המדרש, כל הכהנים צריכים לצאת החוצה. אבל למה? תגיד, זה צדיק. כשלמה רשע, אני מבין. כמה שהוא רשע, אז יש שם מה? יש שם סתרה אחרה, באה איתו. וגם ידוע, רבנו ארי, זהיר מאוד מאוד, לא לעבור ליד קבר רשע. הוא מביא שם מעשה נורא, בספר שער הגלגולים מובא, שהוא הזהיר את רבי חיים ויטל, שם היה בצפת. איפה שהם היו הולכים ללמוד, שם היה קבר של איזה גוי מחשף גדול. ואמר לו לרבי חיים ויטל, תיזהר, משם אל תעבור. מהמקום הזה אל תעבור. והוא יום אחד שכח או שרצה לקצר את הדרך ועבר משם. הוא בא הנפש הגוי ורצפה אחריו, והוא ברח והרגיש שנפש הגוי רודפת אחריו, אבל אחרי זה נפל, הגיע לביתו ושכב במשקף 3 ימים, והיה בסכנה גדולה, מה שבא רבנו הארי והתפלל עליו, וישב ליד מיטתו, והיה מתפלל ומבקש רחמים. אחרי זה אמר לו, הזהרתי אותך יותר לא לעבור משם. אז עכשיו יש קושיה. בשלם הרשע מובן, הוא מתאמה. אבל צדיק, למה אתה אומר הוא מתאמה? אומר רבי חיים בן עטר, איפקא מסתברא, הפוך. רשע לא מתאמה כמו שצדיק מתאמה. מה? אומר, לא צדיק מתאמה. אומר, תדע לך. הגעה בעצמך, יש לי כעת 2 חביות. לא, הוא כותב. חבית אחת מלאה השפה, חוץ מקודכם. ורוקנו אותה. זה הרשע. שאחרי שרוקנו אותו, כל עוד והיא מלאה השפעה, אז אתה רואה שם באים עכברים, חולדות, חתולים, מינים מינים, ערב רב, כל האום בא לשם. ויש שם זבובים, יתושים, דבורים, מה לא? אז, אבל כשרוקנת אותה, פרטים, שתפת אותה, גמרנו. גם כלום. לעומת זאת, תיקח חבית אחת גדולה מלאה דבש. אם אתה מרוקן את הדבש מהחבית, נשאר בה, בדפנות, בתחתית, נשאר שם הדבש. נשאר שם הדבש, מתחילים לבוא, תוך 30 דקות, יו, מיליונים של דבורות וזבובים ונמלים, וכל מיני שקצים ורמסים מלאים שם, ובאים ומתחילים לאכול את הדבש, לקחת לעשות מזה מה שהם רוצים לעשות. אומר, זה הסוד של צדיק. אומר, צדיק, כשהוא חי, הנשמה שלו בקרבו שומרת עליו. ברגע שהוא נפטר, אז הנשמה מסתלקת. נשמה מסתלקת, באים כל החיצונים, כל מלאכי החבלה והשדים למיניהם, וכל מיני מזיקים, כולם באים ורוצים לינק מהגוף הקדוש שבחייו, הם לא יכלו להתקרב אליו, מרוב הקדושה שלו. אז הם בורחים למרחקים. עכשיו הם רואים אותו, שהוא גוף בלי, אדם ביקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו, אז הם באים לנק ממנו. לכן הצדיק, כשהוא נפטר, עד הבא, הוא חס ושלום מתמה. לכן, הם באים לנק ממנו, יש בו לחלוחית, יש בו קדושה, אז הם רוצים את הקדושה הזאת לקחת. כאן אנחנו רואים, שזה לא פשוט שכהנים נכנסים לקברי צדיקים וכדומה. מה שאמרו שם אצל רבי עקיבא, אין טומאה בצדיקים, זה בשעת פטירה. אבל לא בשעת פטירה, לא. שער ככה הרואים, אצל כהן, לא עליכם, עם כהן. הפסוק אומר, פרשת אמור, לאביו ולאמו, לא יתאמה, לאחיו ולאחותו, ולאחותו, לבנו ולביתו, ולאחיו ולאחותו הבתולה שלא הייתה לאיש, וכן כי אם לשערו, שערו זו אשתו. אלה 7 קרובים שהוא נטמא להם. אז זה בשעת הפטירה. כך כתב במסכת כתובות רבי חיים הכהן בתוספות. אמר רבי חיים הכהן, אם הייתי שנפטר רבנו תם, אם הייתי בשעת פטירתו, הייתי נטמא לו. זאת אומרת, שעת פטירתו, אבל לא עכשיו שהוא קבור, לא בקבר הצדיקים. בקבר צדיקים אסור לכהן ללכת, אבל בשעת פטירה, אם הוא צדיק גדול, לא יודע, אני לא באתי לפסוק הלכות, אבל יש צד של כולה, כמו שהוא נטמע לאביו, נטמע לאיזה צדיק, אבל לא לכל אחד. עכשיו יוצא... אומר רבנו חיים בן עטר, מה הסיבה? אומר, תדע, אין טומאה בעולם כמו אדם שהוא לא לומד תורה. שאדם חי, אז כל רגע הוא חי. תראה, מה פסק הגאון רב שלום זלמן אוירבך בך ידוע, יש מחלוקת עצומה. עכשיו בשבת, אם מישהו קרא לו איזה אירוע, ולא עלינו, הנשמה שלו יצאה. עשו לו החייאה, והוא חוזר לחיות, אבל עוד פעם, כמה פעמים זה קורה? עושים החייה, ועוד הפעם המערכות נופלות, הנשמה יוצאת, מחזירים אותה, ועוד פעם יוצאת, מחזירים אותה. אז לפי ההלכה, אנחנו מחללים עליו שבת. למה? רב שלמה זלמן אוירבך מחדש, הוא אומר, כתוב, אמנם כתוב, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. וכאן, הרופאים אומרים, האיש הזה לא יחיה. מקסימום עוד שעתיים. אחרי שעתיים, הוא לא יתקיים. ואנחנו רואים שזה באמת כך. אחד שקרסו לו כל המערכות, אז לא, עושים לו החייה, אבל אחרי זה לא, זה לא עושה שום דבר. אז מה עשינו? לא עשינו כלום. אומר רב שלמה זלמן אוירבך, אין הכוונה שבתות הרבה, עוד שבת שהוא יחיה, כי רבנו חיים בן עטר ביאר, אם הוא יחיה עד שבת הבאה, אנחנו נחלל עליו שבת. אבל אם הרופא אומר, לא, הוא יחיה עד הערב, לא יותר, אז תעזוב אותו, אל תיגע בו, אל תחלל עליו שבת. אבל רוב הפוסקים לא הסכימו עם זה. אמרו, כן, אנחנו נחלל עליו שבת. אז הוא אומר, מה זה שבתות הרבה? מצוות הרבה. אפילו אמן אחד הוא יגיד, ברכה אחת שהכל נהיה בדברו, בשביל זה אנחנו נחלל עליו שבת. כי אתה לא יודע איזה מעלה יש לו בזה שהוא אומר עוד אמן, או עוד שמע ישראל, עוד איזה פסוק, עוד איזה דבר תורה אחד. אז זה אומר, עכשיו רבי חיים בן עטר מובן מה שהוא מבאר פה. הוא אומר, זאת התורה, אדם כימות באוהל. אומר האדם כשהוא חי, כל רגע מהחיים שלו יש לו תורה, הוא חושב בעבודת השם, הוא אומר פסוקים, הוא אומר תורה, אומר אמר רבה, אמר רביי. הגמרא לא אמרה, איך ידמה לימוד תורה? אפילו אמר כל היום, איך אמר שמה? ואחות לוטן תמנע. מי זה לוטן ומי זה תמנע? ילכו לאלפי עזאזל כפרה עלינו. אבל הוא אומר את זה פסוק, שלוש מילים בתורה, אומר את זה כאילו עסק בגופי תורה. וחזר על זה, זה מה שהוא זוכר. ואחות אותן תמנע, ואחות אותן תמנע, ואחות אותן תמנע. זה נקרא לומד תורה. אז זה מעלת לימוד תורה. תראה מה זה מעלת לימוד תורה. זה דבר שאי אפשר לתאר אותו. זאת אומרת, זהו. עכשיו תבין, שכל רגע של לימוד תורה, אני לא יכול לדעת את הערך שלו, כמה הוא עצום, כמה הוא חשוב, כמה הוא יקר. לכן, אומר, תדע, לכן מחללים עליו שבת. עכשיו תבין, למה יש תמי מת? כיוון שהוא מת, אז הוא בטל מהעולם. בר מינן, אפילו היה צדיק הכי גדול, אבל עכשיו הוא שוכב, לא עלינו, לא עליכם, שוכב מת, בלי יכולת לזוז, בלי יכולת לדבר, בלי יכולת לעשות שום מצווה, במתים חופשי, כמו חללים שוכבי קבר. אז אין לך ביטול כזה בעולם. מפה תדע, אומר רבנו חיים בן עטר, מה זה חומרה של ביטול תורה? ביטול תורה הוא מתבטל. אז הוא יותר גרוע ממת. זה חמור. שמובן שהמשנה ברורה הביא לגבי ראש השנה, שאסור לישון בראש השנה. היד מנדה דמיך ברשת דשתה, דמיך מזלק ולשתה. מה הוא כותב שם? ויושב בטל כי ישן דמה. אז אדם אומר, אני לא ישן בראש השנה, אבל יושב פצע הקרעינים. זה כמו ישן. למה? מה הרעיון שאדם ער? ער הוא לומד תורה, הוא חושב תורה, הוא מתרץ איזו סוגיה, הוא חוזר על הלימוד שלו, הוא עושה איזו פעולה. זה נקרא ער. אז מכאן רואים מה זה חוקת התורה. לכן קרא לזה חוקת התורה, חוקה חקרתי, חקקתי, גזרה גזרתי. ולא רק זה, יש רבי שמעון בר יוחאי בזוהר כותב, שתדע שאין כמו התורה, שאפילו המתים הם חיים וקיימים שם בעולם האמת בזכות התורה. העולם כולו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ הושמתי. הכל עומד בזכות התורה. בלי תורה אין לנו מאומה. וגם אנחנו כעת נדע שעם כל המצב הזה, מה שיש קורונה ויש זה, וצריך לשמור מאוד, כי המצב בכלל לא טוב, המצב, כל יום יש עוד 400 חולים ברמינן, שמרחם. מה זה? מה זה הדבר? מהמתי היה לנו דבר כזה? לא היה בהיסטוריה מקרה כזה נורא. לכן צריך לשמור ולהיזהר, ולהיזהר ביותר, רבותיי, מביטול תורה, אפילו רגע אחד. נתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו לקיים את התורה, לשמור ולעשות, ללמוד ולמד, וקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, ושיאיר עינינו בתורתו. תזכו אתם כולכם לחיים טובים וארוכים. אתם ובניכם בכל אשר לכם, ימלא השם ישעות ליבכם לטובה ולברכה. חזקו ואמצו, תעלו ותצליחו, וכל הבנים שצריכים זיווגים ימצאו בנות זיווגם בקרוב. כמו כן הבנות, כן ניתן לכם פרנסה טובה, בריאות איתנה, חיים טובים, אושר וחיים עד בלי די. וכל הדור הצעיר הזה יעלה ויפרח ויסגשג ויהיו גדולים בתורה, ויטע בליבם אהבתו ויראתו כל הימים. חזקו ואמצו, תודה רבה. רבי חנניה ואחי.